דף ב' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אמר לי רב מתנה לאביי, תמניה הוויין, תרייסר הוויין. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה מבואר יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים, שתיים שהם ארבע בחוץ. וזה כבר אמרנו, שתיים שהם ארבע בפנים, פירושו של דבר, בפנים זה רשות היחיד, בחוץ זה רשות הרבים. בפנים אנחנו מדברים על הבעל הבית, בעל הדירה, בחוץ אנחנו מדברים, לדוגמה, מדברים על העני שעומד מחוץ לבית. אנחנו נחזור שוב על המקרים, כיוון שהבנתי שצריך עוד פעם חזרה על הכל. איך שלא יהיה, במשנה הזאת מבואר שיש לנו ארבעה מקרים שאדם שעושה את זה עובר על איסור דאורייתא. ושוב, כדי להתחייב על איסור הוצאה בשבת, אנחנו זקוקים שיהיה עקירה. הזכרנו באמצע את המושג הולכה, אבל אנחנו נשתמש. עקירה והנחה. אם לא יתקיים באדם אחד עקירה והנחה, הוא לא עבר על איסור הוצאה בשבת מדאורייתא. זאת אומרת, שיש לנו ארבע אפשרויות שאדם יעבור במקרה של בחוץ ובפנים על איסור דאורייתא. קודם מדובר במשנה על העני. אנחנו לצורך העניין נדבר אומנם על הבעל הבית רק כדי להקל את הזיכרון. ושוב לציור, יש לנו בן אדם, לבן אדם הזה יש בית. הבית זה רשותו הפרטית, רשות היחיד. ממפתן הבית ולחוץ מתחיל רשות הרבים. זה לא מחויב, זה המקרה שלנו. עוד פעם, בית רשות היחיד, מחוץ לבית רשות הרבים. הבעל הבית עומד בתוך הבית. אם הוא עוקר, מרים, חפץ מתוך הבית, ואנחנו לצורך הדוגמה מדברים על הסל. עקר את הסל מתוך הבית ברשות היחיד, והניח אותו מחוץ לדלת, דהיינו, הנחה ברשות הרבים, הרי הוא עשה פעולה של עקירה והנחה, שמחייבת אותו בשוגג חטאת, במזיד קרת, בעדים והתראה סקילה. כמו כן, אם הבעל הבית הזה הושיט את ידו לחוץ למפתן הבית, עקר את הסל מרשות הרבים והניח ברשותו, ברשות היחיד, הוא עובר על איסור דאורייתא, שהרי הוא עשה עקירה והנחה. בדיוק כמו הבעל הבית, יש לנו את העני שעומד מחוץ לבית. יש לנו את העני שעומד מחוץ לבית. אז העני הזה יכול להרים את הסל ברשות הרבים, עוקר, ולהניח את זה בתוך הבית, זה הנחה. הוא יכול גם להכניס את היד לבית, להרים את הסל מתוך הבית, ולהניח מחוץ לבית. הרי בפנינו ארבע מקרים, שניים בעל הבית, שניים אני. ארבע מקרים, אנחנו נחזור עד שזה יהיה ברור. יש לנו ארבע מקרים של איסור דאורייתא. כדי להתחייב מדאורייתא צריך עקירה והנחה. פעם אנחנו מדברים מצד ימין של הדלת ופעם מצד שמאל. כי פעם אנחנו בכובע של הבעל הבית ופעם בכובע של העני. הבעל הבית יש לו בסך הכל שני אפשרויות בלבד לבצע עקירה והנחה, ולעני יש שני אפשרויות. פעם הוא עוקר ברשות היחיד ומניח ברשות הרבים, פעם הוא עוקר מרשות הרבים ומניח ברשות היחיד. רק זה פעם העני ופעם הבעל הבית. הרי לנו ארבע מקרים מדאורייתא. ממשיכה המשנה ואומרת, תדע לך, אבל יש גם ארבע מקרים שמדאורייתא הוא פטור, כי הוא לא ביצע עקירה והנחה, אבל מדרבנן באנו וגזרנו ואמרנו שאם אנחנו נתיר לו לעשות עקירה או הנחה, הוא עלול להגיע לעקירה והנחה, ולכן מדאורייתא הוא פטור, מדרבנן הוא אסור. הוא לא יקבל מלכות, הוא לא יקבל קרת, זאת אומרת, הוא לא יקבל חטאת, הוא לא יקבל קרת, אין לו מיטה בידי שמיים, אבל יש לו איסור דרבנן שמחייב מלכות. אולי רק לסבר את האוזן, כי כשמדברים על איסור דרבנן, אז זה נשמע לנו קצת יותר איסור דרבנן. האיסור דרבנן הזה גורם מה שלא קיים בכל המצוות כולם. בכל המצוות, אדם שעובר עבירה, הוא ממשיך להיות יהודי כשר, אבל הוא בעל עבירה, הוא עשה עבירה במזיד, הוא בעל עבירה, אבל הוא יהודי כשר. לגבי הלכות שבת, יהודי שעובר במזיד על אחד ממלאכות השבת, היין שלו הופך להיות יין נפח. האמת שהרב קיבייגר מביא את זה בדף ג' לגבי פרט אחר, הוא מדבר בפירוש המשניות, אבל אם אנחנו מדברים בתופעה, אדם מגיע לאולם ויש לו בעיה שאם לא פתח את זה יהודי כשר את היין הוא לא יכול לשתות במידה וזה לא מבושל. המקור זה הבעיה של חילול שבת. אם יהודי בשבת מחלל שבת במזיד, זה ההגדרה באיסור דה רבנן, היין שלו זה יין נפח. לא, זה כדי להיות עדים והתראה. בפרסיה זה גילוי למזיד שהוא לא שוגג, כך אני יכול להגיד הוא לא יודע. אבל אם הוא יודע והוא עושה דווקא, אז ההגדרה שלו יינו יין נפח. למה אני אומר את זה? רק כדי להסביר שכשבאים לדבר על דה רבנן בשבת, זה לא דה רבנן. הדה רבנן בשבת זה בעיה גדולה מאוד. נחזור לעניין שלנו. באה המשנה ואומרת, יש לנו שתיים שהם ארבע בפנים, דהיינו הבעל הבית, יש שתיים שהם ארבע בחוץ, זה העני שעומד מחוץ לבית. שתיים לבעל הבית, שתיים לעני, עמדנו דאורייתא. יש גם את האפשרות לדה רבנן. איך? מה קורה באופן שיש לנו עקירה? נדבר עכשיו שוב על הבעל הבית. הבעל הבית עקר חפץ ברשות היחיד. עכשיו בא העני ומבצע הנחה ברשות הרבים. או העני עקר ברשות הרבים והבעל הבית מבצע הנחה ברשות היחיד. יש כאן רק עקירה או רק הנחה, שמדרבנן עקירה או הנחה אסור לעשות בשבת. אותו דבר, העני בחוץ. יש אופציה אחת שהוא עוקר מרשות הרבים והבעל הבית מניח, יש אופציה שהוא מקבל מהבעל הבית, דיינו, הבעל הבית עקר והוא מניח. אם נעשה סיכוב, אני מוכרח שזה יהיה פשוט. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להעביר את זה למטבע הכי קל, יש לנו עקירה והנחה. עקירה והנחה, דיינו. עקירה מרשות היחיד, הנחה ברשות הרבים. עקירה ברשות הרבים והנחה ברשות היחיד, שזה דאורייתא, יש עקירה לבד, או הנחה לבד, שזה דרבנן. אז זה שתיים מדאורייתא, עקירה והנחה, פעם ברשות היחיד ופעם ברשות הרבים, שהם ארבע איך, עקירה או הנחה ברשות היחיד, שתיים שהם ארבע לעומד בחוץ, עקירה או הנחה ברשות הרבים. זה המשנה. זה איסור דאורייתא. חצי דבר זה דרבנן. שלם דאורייתא, דיינו, עקירה והנחה דאורייתא, כי אין עקירה בלא הנחה או הנחה בלא עקירה. מדרבנן עפרנו. כן. לא. אם הוא מושיט את היד, אז הוא מניח לו בתוך ידו. כי אם הוא היה לוקח לו מתוך היד, אולי זה נקרא עקירה והנחה. הבעל הבית עוקר ומניח בתוך ידו של העני. לא, כי הוא מדבר שהעני הושיט את ידו לתוך רשות היחיד. מה שנקרא פשט ידו לא. כן, זה מדרבנן, ודאי. אם הוא ירים והעני ייקח, ייקח מהיד שלו, הוא לא יחייב גם בדרבנן. יד זה שאלה טובה. לא יודע. ננסה לברר היום. למה? אתה שואל טוב? לכאורה שניהם חייבים. אתה צודק? שאלה באמת טובה. נכון? אז אני אומר עוד פעם, את התשובות לשאלות אני עונה לאור מה שלמדנו עד עכשיו. למה? למה? מכיוון שמאוד צריך להיזהר גם בהגדרות, הרי כל הבדל לשוני הוא הבדל מהותי לפעמים עד כדי אסור ומותר, פעמים בפשט גמרא, לפעמים זה, זאת אומרת, מחלוקות תנאים ואמוראים, פעמים מחלוקות ראשונים. לכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים בביאור המקרה. אני עונה תשובה לפי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו. יכול להיות שבמהלך הדברים השתנו הדברים. אבל אני מוכרח לדבר לפי מה שיש לנו עד עכשיו. עד עכשיו יש לנו רק ידיעה שאם אדם מבצע עקירה והנחה ביחד, הוא חייב מדאורייתא. עד כדי כך הקצנו אתמול, שאמרנו שאם אחד עשה עקירה ברשות היחיד, והלך ברשות הרבים, והניח פעם ראשונה ברשות היחיד שלו, יכול להיות שהוא לא חייב מדאורייתא. לא דיברנו עדיין על כזה מקרה. בכזה מקרה הוא יהיה באמת פטור. עכשיו אתם שואלים, למה לחייב את הבעל הבית על העקירה? התשובה גזרה מדרבנן. הרי שנינו מסכימים שכשהוא עקר, היה אופציה שהוא גם יניח. אני פה הולך קיצוני.
זה לא מדעי.
זה לא משנה, תלוי מאיפה אתה... איפה אתה בצד... נכון. ואני שהוא עקר, הוא עקר ברשות הרבים. מה הבעיה? איזה איסור? אותו דבר. הפוך, אולי ברשות הרבים עוד יותר קל לי. למה? כי ברשות היחיד, הגדרה שאנחנו נשתמש בה, היא לא יודע אם היום, אבל בחר ודאי. ברשות היחיד, יש למה זה רשות היחיד? רשותו של אדם פרטי שמוגדרת על ידי מקום המוקף מחיצות. מאותו הרגע שהמקום מוקף מחיצות, לצורך העניין 10 תפחים, מכאן ועד לרקיע זה רשותו. ברשות הרבים זה מקום הילוך הרבים. כמה הולכים הרבים? עד 10 תפחים. יותר מ10 תפחים זה כבר מקום פטור. המקום שמעל רשות הרבים זה בכלל לא נקרא רשות המחייבת. תיאורטית הוא עומד ברשות הרבים וזה מעל 10 תפחים. יכול להיות שהוא לא עשה כלום. ברשות היחיד תמיד הוא עשה. זה רק תשובה כדי להסביר את ההבדל ברשות היחיד. אבל הציור שלנו למקרים, רשות היחיד, ואנחנו מדברים באופן שהוא הגביע חפץ ברשות היחיד, לחילופין, הניח חפץ ברשות הרבים, או עקר ברשות הרבים, הניח ברשות היחיד, חייב מדאורייתא. מדרבנן, באנו ואמרנו גזרה, לא מעניין אותנו למה, גזרה. הגזרה באה ואומרת, עקירה לבד, או הנחה לבד, אסורה. נכון שיותר קל להבין הפוך את העקירה מאשר את ההנחה, כי עקירה יכולה לגרור אחריה גם הנחה. אז כשהוא מגביע את החפץ, אני מבין למה רבנן באו ואמרו אוי ובוי, כי הרי הוא עלול גם להשים את החפץ והוא יגיע לידי איסור דאורייתא. יותר היינו צריכים להבין למה הנחה היא גזרה דרבנן, אבל כתוב שזה גזרה. אז כרגע מבחינת אמת, אמת, אני לא שולל, אבל הרי היא לא מחייבת שום דבר. אם הוא מניח לבד זה שום דבר, אבל היא גומרת את הפעולה, זה הכל אמת. אני רק אומר לסבר את האוזן, הוא אמר שהעקירה פחות. העקירה בפני עצמה מחייבת, ההנחה בפני עצמה מחייבת.
אבל קיים מקרה שהוא עקר ברשות היחיד והניח ברשות היחיד,
נכון, כי הוא לא עקר.
עצם העקירה לא
חייבת.
אז עצם העקירה לא חייבת. אבל בתוך ביתו,
לא, לא.
אתה
צודק. הכל תלוי אם הוא שלמה בסופו של דבר המלאכה. הכירה לבד זה שום דבר. אבל הכירה שבסופה באה הנחה, הוברר שהכירה היא איסור דרבנן. שאלה טובה. בעיקרון, התשובה למצב שלנו כרגע חייב. לא, התשובה כרגע חייב, אבל זו שאלה אמיתית, אנחנו נתמודד איתה. שום דבר. נכון. אז זה מה שהוא אמר, ברשות היחיד, אתה קורא לזה רשות הרבים. אני אומר עוד פעם, אני מאוד נזהר להישאר רק לאור המשנה, אין לנו ברירה. אחרי זה יכול להיות השתנו דברים, זה המצב כרגע. כל מקרה מעבר לזה יסבך את העניין. נחזור עכשיו לשאלה, אנחנו צריכים להתחיל את השיעור. בא רב מתנה, הכל אמת, הכל אמת, זה לא שאנחנו צריכים למהר. אמר לרב מתנה לאביי, התמניי האביין, מה אתה לומד במשנה? התנה של המשנה, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים, שתיים שהם ארבע בחוץ, שתיים שהם ארבע לעני, שתיים שהם ארבע לעשיר, שתיים שהם ארבע לבעל הבית, שתיים שהם ארבע לעומד בחוץ, שתיים דאורייתא ושניים דרבנן. סך הכל שמונה מקרים. בוא נפרט ביחד ותראה התריסר הוויין. אני אראה לך שיש 12 מקרים ולא רק 8 מקרים. על ארבע דאורייתא אין חולק. ארבע דאורייתא צריך שיהיה עקירה והנחה. אי אפשר לעשות יותר מארבע. כי יש לך עקירה והנחה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד, פעם בכובע של הבעל הבית, פעם בכובע של העני, סך הכל ארבעה מקרים. אבל בוא ננסה להבין כמה מקרים יש בשמונה, דהיינו ארבע דרבנן, שאני טוען, אני זה רב מתנה, שזה באמת שמונה. למה? רב מתנה רוצה לטעון יש שתי עקירות ושתי הנחות לכל אחד. במשנה למדנו מדרבנן, עקירה לזה, הנחה לזה, פעם הוא עוקר ברשות היחיד, מניח ברשות הרבים, פעם עקרו ברשות הרבים והוא מניח ברשות היחיד. אומר רב מתנה, לא, יש שתי עקירות. למה? עקירה ראשונה, נדבר על הבעל הבית. הבעל הבית יושב בבית, מרים חפץ ברשות היחיד. העני פושט ידו לתוך הבית, והבעל הבית מניח לו בתוך היד. מוציא העני ומניח ברשות הרבים. יש כאן עקירה על ידי הבעל הבית, הנחה על ידי העני. יש עוד ציור. עקר, הבעל הבית כרגע, עקר הבעל הבית את החפץ, הוציא את היד מחוץ לדלת, והעני הוציא מתוך ידו והניח ברשות הרבים. זה שתי עקירות מצד הבעל הבית. פעם הוא עקר בבית והעני מכניס את היד לתוך הבית, פעם הוא עקר בבית ומושיט את היד מחוץ לבית, ואת ההנחה מבצעים מחוץ לבית. כי מישהו אחרי זה בא ומניח. מדאורייתא, מדרבנן כן. ולכן, תוספות מכנה את יציאות השבת מלאכה גרועה. ולכן התנא ראה לנכון לפתוח את מסכת שבת בהלכות דין של הוצאה מרשות לרשות, שלכאורה אין לו שום מקום אצלנו. היה צריך להתחיל בערב שבת, הכנות לשבת. המלאכה הלמתת היא מלאכת הוצאה. יש 38 מלאכות לפני זה. אבל זה בדיוק היה הבעיה של התנא. בשכל, אין שום שכל במלאכה הזאת. לא אני אומר את זה. כך אומר התוספות, הרמב"ן, קראנו אתמול, פירוש הרמב"ן במשנות, כולם ככה מסבירים פשט להבנת הסוגיה. אין שכל במלאכה הזאת. הכל אמת, אבל זה לא מעניין אותי. ואם הם לא היו מתואמים? אם הוא היה מרים, אז הכל אמת, כי הוא נותן לתוך ידו והוא מוציא מתוך ידו. אני לא אמרתי שלא, אנחנו מדברים עכשיו, הכל אמת, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על רגשות. זה נכון שזה המצב האמיתי. המצב האמיתי שיש קשר בין שניהם. אבל זה לא מעניין אותי, כי בדאורייתא הקשר הזה זה שום דבר. רבנן באו וגזרו גזרה, אל תעקור ואל תניח. זה מה שרבנן עשו. נחזור רגע, ואם ככה, רק שנייה, אז יש לנו שתי עקירות, עכשיו אנחנו צריכים שתי הנחות. יש הנחה אחת, שהעני מגביע ברשות הרבים, הבעל הבית פושט את ידו, העני מניח לו ברשות הרבים, והוא, זאת אומרת, העני שם בתוך ידו, והוא מניח את זה ברשות היחיד. יש אפשרות שהעני מכניס את היד הביתה, ואני נוטל מתוך ידו ומניח בבית. אז יש שתי עקירות ושתי הנחות על הבעל הבית. אותו דבר מהצד השני של הדלת. העני יכול לעקור ברשות הרבים ולהכניס הביתה, יכול לעקור בלי להכניס. הוא יכול להניח על ידי שהוא הושיט ידו לבית ומניח, הוא יכול לקבל ברשות הרבים ולהניח. בא רב מתנה ואומר, אתה במשנה מגיע לשתיים שהם ארבע, שתיים שהם שש בפנים, שתיים שהם שש בחוץ, בסך הכל 12 מקרים שהיה צריך התנא במשנה לציין לנו. בא מיד אביי ותוקף חזרה. אומר לו אביי, ולתיימך, שיצר אביין, אם אתה כל כך מלומד, אז היה צריך להיות 16 מקרים ולא רק 12 מקרים. איך נמציא עוד 4? הוא חוזר לדאורייתא. הרי בדאורייתא יש כאן שני אנשים במגרש. העני והעשיר. נדבר עכשיו על הבעל הבית. הבעל הבית עוקר ברשות היחיד ומניח ברשות הרבים. והעני עומד מהחוץ ומסתכל עליו. מה הדין של העני? פטור. פטור. תמנה את זה בתור מקרה. כמה? כל הזמן אנחנו מדברים פעם על העני ופעם על העשיר. הרי זה אותם 4 מקרים, פעם מצד ימין של הדלת, פעם מצד שמאל, בדרבנן. גם בדאורייתא תתייחס לצד השני שנמצא במשחק. זוהי שאלת הגמרא. מה כואב? אתם אומרים טוב. שאלה היא שאלה טובה, אי אפשר להגיד שלא. אבל ננסה ליישב. נקצין רגע לצורך. אז אני רוצה לשאול שאלה אחרת. למה באמת זה שבחוץ פטור? הפוך. מה הוא עשה? לפני עיוור לא תיתן מכשול. בעל הבית ממלא סל העני. לא, לא, מצוין. אבל למה באמת שהוא לא... אז אתה מסכים איתי שהוא חייב? לא, לא. זה בדיוק מה שאני צריך. מה שאתה אומר, אומר התוספות, ישנים הראש והרן. את מה שאני אומר, שואל התוספות. מה הרווח? בא תוספות דף ג' עמוד א' ושואל, הוא מדבר על ההמשך. שואל תוספות, מה אם לפני עיוור לא תיתן מכשול? בנה, אתה בעל הבית, אתה גורם לעני לעבור על איסור שבת, שאם היה עדים והתראה, הוא חייב על זה מיטה. רשע, לפני עיוור לא תיתן מכשול. וגם העני, שהוא לא לפני עיוור, אבל ודאי שיש לו דין של אפרוש עם איסורה. למה אתה לא תובע אותו על זה? תוספות מתרץ תירוץ אחר. התוספות ישנים, הראש והרן אומרים כמו שהוא אמר. אנחנו מדברים ביציאות השבת, פרק ראשון, שבת. אז אותי מעניין דיני שבת. לא מעניין אותי איסורים אחרים שבאמת הוא יהיה חייב עליהם. ואם נרצה להקצין יותר, מה אנחנו מרוויחים בזה? מה יהיה עם אותו יין של אותו בן אדם? הרי אותו עשיר או אני שעובר עכשיו על לפני עיוור, הוא עובר על לפני עיוור, אבל לא מהלכות שבת, אלא בגלל שהוא עושה מכשול לחברו. אז אפילו אם הוא יעשה את זה במזיד, היין שלו מותר בשתייה. המוציא, העובר על איסור שבת, שהוא יכול להיות באותו דרגה, הוא יהיה אסור יינו ביין נסך, כי הוא עבר על הלכות שבת, והוא יהיה מותר, זה רק לחדד את הדברים. על זה מביא הפקיד ויגר במשניות את הדין שלנו. נחזור אלינו, באה הגמרא ושואלת, הוא כן שייך למגרש, והוא לא השכן, והוא לא סתם אדם שעבר פה ברחוב. סתם אדם שעבר ברחוב, אין מה לדבר איתו. הוא לא נידון. אבל אתה הגורם, אתה חלק מהמשחק. או שאתה שם את הסל, או שאתה בא לקבל את הסל. אז למה אני לא יצהיר שבהלכות שבת הוא פטור? אז יש 16 מקרים, 4 דאורייתא, שכנגד ה-4 מדאורייתא, השחקן הנוסף הוא פטור לגמרי. עונה הגמרא, אמר לי, הלו קשיא, אתה צודק, אבל זה לא קשה. למה? בשלמה בבבא דרישא, על ה-4 מקרים שחייב עליהם מדאורייתא, דהיינו, העני עומד עוקר מרשות היחיד מניח ברשות הרבים, או עוקר ברשות הרבים מניח ברשות היחיד וכן הבעל הבית, הדין הוא פטור ומותר, וזה לא קטני. אלא בבא דסייפה, דפטור אבל אסור, קשיא. אומרת הגמרא, תשמע, כשיש לנו דין, כמו שאמרתם, שבהלכות שבת הוא לא קיים, אז התנא לא רואה מקום להזכיר אותו. התנא מדבר על הדברים האסורים, לא על הדברים המותרים. ומכיוון שכאן זה פטור ומותר, לפני עיוור, כשתבוא לדון איתו בשולחן ערוך, אתה צודק, אני דן בהלכות שבת. בהלכות שבת הוא לא עשה שום דבר, אז בשביל מה התנא יציין אותו? אבל ה-8 מקרים של הדרבנן, הוא נענש, הוא עובר על איסור דרבנן. אולי לסבר את האוזן, מה זה נקרא איסור דרבנן? אם הוא עשה את זה במזיד, הוא מקבל מלכות בעדים והתראה. מלכות דרבנן, יותנים לו מלכות, הוא יוצא משם מפורק מינימום 3 חודשים, הוא לא בעבודה. הרי אין הגבלה ל-39 דרבנן. נותנים לו מכות רגע לפני יציאת נשמה. אז זה לא דבר פשוט לעבור על דרבנן. אומר התנא, אני מוכרח לתת לך את כל האפשרויות על פניו. ואז שואל רב מתנא, אז למה אמרת לי רק 8? יש לי 12 מקרים. אומרת הגמרא במאמר הסמוסגר, יכלנו לשים את זה בסוגריים. מעיקה בכולי שבת פטור ומותר? בלי קשר לסוגיה. רגע, אתה אומר הגדרה שהיא זרה לי. בהלכות שבת אנחנו יודעים שתמיד פטור, אבל אסור. איך פתאום קפץ מושג של פטור, אבל מותר? אומרת הגמרא, והאמר שמואל, בגמרא בקופזיין, ואת הגמרא עצמה נבהר במקומה. כאן אנחנו רק משאילים את העניין. כל פטור הידי שבת, פטור אבל אסור, בר מהנת לדה פטור ומותר. צידת צבי, צידת נחש, ומפיס מורסה. הגמרא בקופזיין תבהר. צידת צבי זה קשור למשנה שם, והדין של צידת נחס ומפיס מורסה זה דין במשנה בעדויות. אני לא רוצה, מה? עוד פעם, איפה היה הסל? מי הכניס את העגלה? אתה אומר אם הוא מטייל עם עגלה, האם זה נקרא עקירה והנחה? ננסה לבאר את זה. אתה אומר, הוא לא מחזיק ביד, אלא הוא מטייל בלי להחזיק ביד. אז אתה אומר, האם דבר שעובר דרך היד, הרי גם כדי להזיז את העגלה צריך יד. ננסה לבדוק את זה. כרגע באה הגמרא ואומרת, הרי יש לנו כאן, א', צידת צבי, צידת נחש, מפיס מורסה זה פותח את המוגלה, שם זה המקרים היחידים שנאמר בהם פטור אבל מותר. בכל הלכות שבת האחרים, פטור אבל אסור. אז איך אתה רוצה להגיד שבבבא דרישא פטור אבל מותר? אומרת הגמרא, כי יצריך לשמואל פטורי דקעביד מעשה. פטורי דלא קעביד מעשה, היא כתובה. סגור סוגריים. באה הגמרא ואומרת, זה לא קושיה, למה? שמואל מדבר על מקרים שבמקרה עצמו יש עשייה. הוא צד. הוא הולך ועושה פצע, מפיס מורסה, פוצע את המורסה. כשיש מעשה, הייתי אומר שפטור אבל אסור, כי הרי יש פה מעשה, מחדש שמואל פטור אבל מותר. אבל יש הרבה מאוד מקומות ששמואל לא מדבר כשאין מעשה. כמו במקרה שלנו, העני או העשיר, לא משנה, שעומד מהצד, מעשה הוא לא עשה. בזה גם שמואל מודה שפטור אבל מותר. אז ההגדרה היא הגדרה אמיתית. חוזרת הגמרא לסוגיה, מכל מקום אומרת הגמרא, תריסר האביין, אומרת הגמרא, אל תברח מהקושייה. רב מתנא בא ושואל, למה במשנה יש רק 8 מקרים, כאשר אנחנו ספרנו ביחד 4 מקרים מדאורייתא, ועוד 8 מקרים מדרבנן. 2 מדאורייתא לזה שעומד בתוך הבית, עקירה והנחה, עקירה והנחה, רשות האחיד, רשות הרבים. עוד 4, שתי עקירות, שתי הנחות מדרבנן, וכן לעני העומד בחוץ. אומרת הגמרא, פטורי דעתי בהולידי חיוב חטאת כחשיב, דלעתי בהולידי חיוב חטאת לא כחשיב. תשובת הגמרא כאן, עם הזמן העומד לרשותנו, יש לנו כאן לכל אחד מהראשונים כמעט תשובה בפני עצמו. רש"י במקום מביא שני פירושים, הר"ן כאן על הריף מביא פירוש לעצמו, הרשב"א מביא בעל המאור, הרמב"ן יש לו תשובה. אנחנו נתייחס לשני תירוצים הקרובים זה לזה, רש"י והר"ן, כי יהיה קל להרוויח את שניהם. זה גם מסתדר יותר בקלות בפירוש המילים. דיברנו על זה קודם. קודם נאמרה פה שני סברות. אני דיברתי על הקירה, והוא הזכיר את העניין של הנחה. וזהו תשובת הגמרא, דהיינו. באה הגמרא ואומרת, אתה יודע מה התנא סופר? התנא סופר דברים שעלולים, לפי רש"י, עלולים להביא לאיסור דאורייתא. חטאת זה רק באיסור דאורייתא. אז בשוגג מביא קורבן חטאת. אתה יודע מה התנא סופר? דבר שעלול להגיע לדאורייתא. דבר שלא עלול להגיע לדאורייתא, התנא לא סובר. עכשיו בוא נבדוק. שתיים מדאורייתא, מילתא דפשיטא, שהתנא סופר. דהיינו סך הכל, שתיים לעני, שתיים לעשיר, 4 מקרים. אמרנו שלכל אחד מדרבנן יש גם שתי עקירות ושתי הנחות. פעם הוא עוקר בבית, פעם הוא עוקר ומוציא מחוץ לבית. פעם הוא מניח בבית, פעם הוא מניח מחוץ לבית. ככה ביארנו, פעם הביאו לו, הוא מביא מחוץ לבית, פעם הוא מניח בבית. העקירה עלולה לגרור אחריה גם הנחה. כשהבעל הבית עקר בבית, הוא לא חייב לתת את זה ליד של העני, הוא יכול להיות מאוד סימפטי ולשים את זה לבד בחוץ. והרי הוא היה מגיע לאיסור דאורייתא. את זה התנא סופר. קודם אנחנו חשבנו בהתחלה, לפני דף ג', חשבנו שהמקרים במשנה, שעליהם התנא מדבר, זה פעם אחת עקר והשני הניח, פעם השני עקר והוא הניח. טעות. התנא מדבר על שתי עקירות, והעקירה שעלולה להביא להנחה וממילא לגרור אחרי הקורבן חטאת, התנא סופר. לשון הגמרא, פטורי דעתי בהולידי חיוב חטאת, מה שעלול לגרור אותו לחיוב חטאת שהוא פטור מדאורייתא, אבל רבנן גזרו וחששו כחשיב. אז התנא סופר, דלועתי בהולידי חיוב חטאת זה גזרה דרבנן, אבל אם אני עושה רק הנחה לעולם לא שייך שאני אגיע לאיסור דאורייתא, כי את העקירה אני לא ביצעתי. את זה התנא לא מצא למקום לספור. הרן בפירוש שריף אומר את אותה תשובה כמו שאתה הבנת. הוא בא ואומר, לא מדברים על העקירה אלא ההנחה. למה? מה שעושה גמר מלאכה שלו יצויר והיה נעשה על ידי אדם אחד, היה מוליד קורבן חטאת, התנא סופר. מה שלא עושה גמר מלאכה וממילא אין עליו חיוב חטאת, התנא לא סופר. אז הוא בא מהצד השני, דהיינו אותה תשובה עם אותו הבנה. לא, לא מובן. הוא סובר את ההנחות, אבל התשובה היא אחת. אתה הבנת שצריך לספור 8 מקרים, שתי עקירות ושתי הנחות בדרבנן? תשובה, או את העקירות אני סופר, או את ההנחות אני סופר, אבל אני לא סופר את שם, כי אני סופר דבר שמביא לידי קיום חטאת, או שהוא הגורם לחיום החטאת, או ההנחה או העקירה. באה הגמרא עכשיו ואומרת, וכאן זה יישב שאלה שעוררתם קודם. אומרת הגמרא, שניהם פטורים, והתעביד מלאכה מביניו. זה לא כמו שאנחנו הבנו בשאלה שלכם, אבל הגמרא באה ושואלת ככה, תאמר לי, במבחן התוצאה, היה פה הוצאת חפת מרשות לרשות? למה שלא תחייב? את שניהם? למה לא? לבד הוא חייב מדאורייתא. ולמה אם שניים עשו ביחד לא? למה גזרה? בסדר, זה התשובה. אני אדבר בשאלה. באה הגמרא ושואלת, הרי במלאכות שבת מישהו פה חילל את השבת, הוא עשה מלאכה, למה שלא תחייב? אבל אתם אומרים, טוב, קודם אמרת שעל העקירה מה פתאום לחייב אותו. אומר תופו דיבור מתחיל, שניהם פטורים, וכך מציינים כל הראשונים כולם, אין הנידון הוא כלפי הראשון העוקר. הראשון שעקר אין מה לחייב אותו, מה הוא עשה? עקירה לבד זה שום דבר, אין כזה בריאה שקוראים לה עקירה מדרבנן, אבל מדאורייתא אין כזה מצב. מדאורייתא יש עקירה והנחה. השאלה שלנו, זה שמניח, הוא עשה גמר מלאכה. לסבר את האוזן, בן אדם ישב כל השבת כולה ובנה כלי, בא בן אדם 5 דקות לפני השקיעה ועשה את הפיניש, מה שקוראים מכה בפטיש, הוא עשה את הגמר מלאכה, הוא חייב על עשיית כלי. זה שעבד כל היום לא עשה שום דבר, הוא לא בסדר אולי, עובדת חול, הכל יכול, אבל הוא לא עשה מלאכה מדאורייתא. זאת אומרת, שואלת הגמרא, זה שמניח הוא עמקה בפטיש, אם הוא עמקה בפטיש הוא יצר את הציפור של ההוצאה, למה שלא תחייב אותו? עונה הגמרא, תניא רבי אומר, מה שנאמר בקורבן חטאת מעם הארץ בעשותה, מתי מתחייבים קורבן חטאת? העושה את כולה ולא עושה את מקצתה, ולכן יחיד ועשה אותה עקירה והנחה חייב, שניים ועשו אותה עשו אותה אבל לא חייב. למה? מכיוון שאין כאן עקירה והנחה על ידי אחד, והתורה אומרת בעשותה צריך לעשות את כל המלאכה. התמר נמי אמר בחיה ברגמדה נזרקה מפי החבורה, ואמרו כך למדו פשט גם במשנה, בעשותה יחיד שעשה מה? עקירה והנחה חייב, שניים שעשו פטורים. אומרת הגמרא, באי מן הרב ביבי, באי מן הרב מרבי, התינו חברו אוכלין ומשקים והוציאן לחוץ מהו. זה כבר מתחיל לעורר את השאלות שהתעוררו פה, לכן אמרנו אין ברירה, חייבים על סדר הגמרא. עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומחייב עודיל מלוא. נצייר לעצמנו. אדם היה עומד ברשות היחיד. אני מתארח אצלך בבית. אתה מאוד נחמד. אחרי שהתארחתי אצלך בבית, אתה אומר, מי יודע מה יש לו בבית לאכול? מכין לו סל יפה, ושם לו את הסל על הכתף. מניח לו תיק על הכתף. נחמד מצדך? יפה מאוד. אותו בן אדם, התינו חברו אוכלין משכין רשי במקום אומר, אורך דמיל תנקת, לקחנו דבר נורמל. מה אדם נותן לחברו בשבת? מה בוער כל כך? אוכל ומשקה. והוציאן לחוץ. עכשיו הבן אדם הזה, וכדי שיהיה יותר ברור, אז אני אדבר, על אף שלא צריך להגיע לזה. הוא ישב אצלו בבית. כרגע יש לו על הכתפיים תיק. הוא קם מהמקום ויוצא מחוץ לבית. עקירת גופו, כעקירת חפץ ממקומו דמי, הוא מחייב, היה פה עקירה והנחה, או דילמה לו. את האמת לא מבין את האודילמה. אני מספר לך שהוא נתן לו על הכתף, הוא לא הניח. כשהוא נתן לו ביד, אז אתה אומר שהוא מרים את זה עכשיו. אז היה עקירה בידו. כאן הוא לא עקר ביד שום דבר. עכשיו ככה, את הצד הראשון של הגמרא, אני חושב זה מאוד פשוט. מה אכפת לי אם בן אדם עוקר ביד, או עוקר על ידי הגוף? צריך להבין, הרי יד, רגל, אוזן, זה הינוח. בדרך כלל ביד, כמו בהלכות נזיקין, במה יש לה אב מלאכה, זאת אומרת, יש לה סוג נזק ששמו רגל. הרגל יכול להיות גם בשן. אם הוא נושך ורגל, הוא יכול גם ללכת והוא נהנה, יש לו פצע ברגל, והוא דורס, זה נקרא שן. זאת אומרת, שן רגל זה רק ביטוי לאיבר שעושה דבר מסוים. נורמל אדם מרים ביד. יש כאלה שמרימים ברגל, הם מקבלים על זה הרבה כסף. הוא אפילו מרים עם הראש. ואם הוא בועט עם הראש, הוא מקבל על זה, זה אותו גול. זאת אומרת, רגל, ראש, יד, זה עין נוח. אם ככה, החלק הראשון מובן. אדם שמים עליו חפץ. ולכן אמרתי, הוא יושב, הוא לא צריך לשבת. אבל לא משנה, כדי לסבר את האוזן. הוא קם מהמקום, הוא עוקר. הוא יוצא החוצה, הוא מניח. נפלא. הוא חייב בהלכות שבת. עודיל מה לא, למה לא? אני חושב שזה מונח בדברי הגמרא. כתוב פה ככה. מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו. הרי אמרנו שהמלאכה המכונה הוצאה בשבת זה אוף מאוד מוזר. אולי מה שהתורה אמרה, שמי שעוקר חפץ הוא מניח חפץ חייב. מי שמטלטל חפץ הוא לא חייב. עקירה זה להרים ביד את החפץ. כשאני מרים את הגוף וממילא החפץ מטלטל על גופי, אולי זה לא נקרא עקירה. כי בהלכות שבת עקירת גופו זה דבר אחד, וצריך עקירת חפץ ממקומו. וזו השאלה, מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו. אין שום הבדל בין להרים את הגוף ללהרים את החפץ. או דילמה לא, אני רוצה דווקא עקירת חפץ. אמר לי חייב. אומר לו רבי, חייב, זה באמת אותו דבר. מה לי רגל, מה לי גב, מה לי אוזן? ברגע שאתה מרים עם היד או מרים עם הגוף, זה נקרא לעקור חפץ ממקומו, ולכן הוא יהיה חייב. נו, ולכאורה עובדים עלינו. למה? זה מה שאתה רצית לשאול. לא, הוא יצא החוצה. נו, אז מה? נכון, ברגע שהוא יצא, על מה נידון? לא, רק שהוא יוצא. לא, לא, ודאי, זה מבטא דפשיטא, ודאי, הוא יצא החוצה. הוא מטייל עכשיו ברשות הרבים. אז הוא בא ושואל, האורח, הוא עוקר והוא מניח. הוא עקר, הוא קם מהמקום. הוא עקר והניח. גופו זה חלק והיד. ברגע שהוא קם עם הגוף, הוא בעצם טלטל עם היד. הוא עקר את החפץ ממקומו והניח ברשות הרבים. אבל הוא בא ושואל, רגע, במשנה לא למדנו ככה. למה? כי במשנה אמרנו, מה קורה אם הבעל הבית או אני פושט את ידו לתוך הרשות ומישהו מניח לו ביד. הוא חייב על ההנחה, הוא לא חייב על העקירה. למה? למה אין עקירה? הוא שם לו ביד, זה כמו הגוף שלו. ברגע שהוא מוציא את היד מרשות היחיד, הוא עקר והניח ברשות הרבים. אבל גם פה הוא לא הרים, הרים את הגוף. גם פה הוא טלטל את היד, זה היינו אח. אתה צלק, אבל גם בגוף זה לא... אתה אומר טוב. אומרת הגמרא... בסדר, ומה זה מקום ברשות היחיד? דלת על דלת. דלת על דלת, פחות מדלת על דלת לא. נוכיח למה, לא. לא. אותו דבר, אותו דבר. אנחנו דיברנו על יושב כדי שלא יהיה שאלות, אבל אותו דבר. אין ברע, חייבים דבר אחד להבין. מסכת שבת זה כמעט כמו מסכת בבא בתרא, קוף נון ומשהו דפים, אי אפשר בדף ג' לדעת הכל. אנחנו משתדלים. זאת אומרת, כרגע כל ההערות שאתם מעירים זה גמרות והכל אמת, אבל הגמרה אומרת שצריך שיהיה מקום דלת על דלת. צריך לדעת למה דף ה' דלת על דלת צריך. אם ככה, נחזור רגע לעניין. באה הגמרה ואומרת, ואינו דומה לידו, הוא עצמו רבי, כשהוא נותן תשובה לרב, הוא מקדים תרופה למכה. הוא יודע שרב יבוא ויאמר לו שזה לא קרה. אומר לו מיד רבי, אומרת הגמרא, אמר לי חייב ואינו דומה לידו. מה הייתה המאה? גופו נייך, ידו לא נייך. אתה יודע למה? הגוף זה הקירה מהקרקע. היד זה דבר המטלטל, מה שאמרת. כשהגוף מונח ברשות היחיד, שמת על הגוף והגוף זז, הגוף עקר דבר והניח דבר. מה המקרה שלנו? ונוסיף לזה את זה מה שאומר תוספות בדיבור התחיל, מה היא טעמה? רק אנחנו לא נחזור לקושייה, למחלוקת השיתופת, אלא להגדרה. מגדיר תוספות, אם היד והגוף נמצאים באותה רשות, ברור שהיד היא חלק מהקרקע, כי היא חלק מהגוף, והגוף מונח על גבי קרקע, זה עקירה והנחה. מה המקרה שלנו? הגוף עומד ברשות אחת והיד פשוטה לרשות אחרת. כאשר היד פשוטה לרשות אחרת, היד זה לא דבר קבוע, היד זה דבר המטלטל, ולכן מה שאני שם לו בתוך היד זה בסך הכל טלטול, זה לא עקירה. וכדי להתחייב בהלכות שבת צריך עקירה והנחה. אז מה הוא עשה? הוא עשה רק הנחה ולא עקירה. אומרת הגמרא, אין ברירה, אמר לרבחיה לרב ששאל את הספק הזה מרבי, בר פחתיה, בן גדולים, לא אמינה לך כי קאי רבי בעם מסכתה, לא תשאל יא במסכתה אחריתי. כמה פעמים דיברתי איתך, אם רבי עוסק במסכת אחת, אל תשאל אותו במסכת אחרת. רבי לא למד פה הלכות שבת, רבי למד מסכת נדרים, סתם גיטין, לא יודע מה, אבל בכל אופן הוא לא למד הלכות שבת. אז הוא אומר לו, למה? דיל מלאו הדעתי, אולי הוא לא ידע את התשובה. והדהילב דה רבי גבר רבה הכיספתי, היית מבייש אותו. הוא מוטרד עכשיו פשט במסכת נדרים, אתה בא וקופץ לו עם שאלה ממסכת שבת שהוא לא מונח בה. דמשני לך שינויה, דלאף שינויה. הוא יכל גם לענות לך תשובה שכיוון שהוא לא מונח בסוגיה היא לא הייתה מדויקת. במזל השתמי השפיר משני לך, במקרה נפלת על אדם גדול רבי שגם ענה לך תשובה טובה. דתניה, יש לי ראיה גם מברייתא, היה טעון אוכלין משקין בעבוד יום והוציאן לחוץ משחשכה, חייב. וגם הברייתא מרגישה, הרי מיד תשאל אותי מדין יד במשנה, ידו של אדם לפי שאינו דומה לידו. ידו זה דבר המטלטל, גופו זה דבר המונח, גופו זה קרקע, ידו זה לא קרקע. עקירה יש מקרקע, מיד אין עקירה. אומרת הגמרא, אמר אביי, פשיטה לי, וזה גם שאלה שנשאלה היום, מוכרחים לבלוע אותה. ידו של אדם אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. זה לא שאלה, זה הנחת עובדה, הנחת עבודה. אומר הבעיה, דבר פשוט לי, שהיד של הבן אדם היא לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. אתה רוצה לדעת מאיפה אני יודע? אומר הלאה, כרשות הרבים לא דמיה מידו דעני, כרשות היחיד לא דמיה מידו דבעל הבית. קראתי ביחד כדי שנוכל להסביר את זה כאחת. במשנה דיברנו על ארבע מקרים מדי רבנן, ביניהם פשט העני את ידו לרשות היחיד והבעל הבית הניח בתוכה והוא מוציא. מה היה פה? הבעל הבית עקר ברשות היחיד והניח בתוך ידו של העני. אם אני אגיד שהיד שייכת לגוף והגוף עומד ברשות הרבים, אז היד היא רשות הרבים. למה אתה אומר שהבעל הבית פטור? הרי היה פה עקירה והנחה. אותו דבר לכיוון ההפוך, אם אני עומד בחוץ והבעל הבית מניח בתוך ידו, אני בחוץ והבעל הבית מושיט את היד ומניח בעני, הרי הוא עקר ברשות היחיד והניח בתוך ידו, שזה רשות הרבים. מסקנה, ודאי שהיד לא שייכת לגוף. זה מה שהוא אומר. אם היד והגוף באותה רשות, עוד פעם, מילתא דפשיטא שהיד זה חלק מהגוף. אבל כשיש יד המיטלטלת, יד שלא עומדת במקום הגוף, אל תחשוב שהיא חלק מהגוף. היא שם העומד בפני עצמו. תעשה כקרמלית. ניכנסו הרבנן להדורה לגביה או לא? אנחנו נעמוד רק על הקושייה, נזכיר את התשמע הראשון ונסיים. באה הגמרא ואומרת, נלמד בעזרת השם בדף וב, שיש לנו רשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית ומקום פטור. אנחנו עכשיו מדברים על הקרמלית. הקרמלית, השורש של הדבר, רש"י מזכיר, זה ברייתא בדף וב, לשון יערו וקרמלו, דהיינו. יש לנו מקום שהוא לא רשות הרבים, אבל הוא גם לא רשות היחיד. זאת אומרת, רשות הרבים זה מקום הילוך הרבים. זה מקום שלא הרבים הולכים בו בדרך כלל. אבל זה גם לא רשות היחיד. כי זה לא רשות פרטית של אף אחד. לדוגמה, ים, מדבר, נהר, זה מקומות שהולכים שם הרבים, אי אפשר להתכחש. עוברים שם אוניות, יש שיירות הולכי דרכים. אבל אתה לא יכול לקרוא לזה דרך הרבים. זה לא מקום נורמל של רשות הרבים. מצד שני, זה גם לא רשות היחיד. ההגדרה זה קרמלית. והברייתא אומרת שנותנים לקרמלית את כל החומרות כולם. זאת אומרת, אם בן אדם עומד ברשות היחיד, והוא רוצה להוציא או להכניס חפץ לקרמלית, אומרים לו, זה רשות הרבים, אתה לא יכול להעביר. ואם הוא עומד ברשות הרבים ורוצה להכניס לקרמלית או להוציא מקרמלית, אומרים לו, קרמלית זה רשות היחיד, אסור לך להוציא. אם הוא הולך בתוך הקרמלית, אומרים לו, אל תלך דלת אמות, כי זה דין של רשות הרבי, וברשות הרבים אסור לטלטל דלת אמות ברציפות. דהיינו, אנחנו מגדירים את זה חומרות של רשות היחיד וחומרות של רשות הרבים. שואלת הגמרא, האם יהיה נכון לבוא ולהגיד שכף ידו של האדם, מכיוון שהוכחנו מהמשנה שהיא לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, אז היא הרשות השלישית המכונה קרמלית? לעניין, אדם עומד בשבת,
או... כיוון
שמקום פטור זה לא מקום. מקום פטור זה כשאין מקום, זה מקום פטור. זה לא שמיים. אבל פה זה הילוך, פה זה מקום. הולכים פה רבים, הולכים פה יחיד. מה? מה, בקרמלית? לא, הוא שואל שתגיד שכל המציאות של קרמלית זה לא ככה. לא משנה, אבל קרמלית הרי זה מקום שהולכים בו, אז זה מקום. ומכיוון שזה מקום, יש לו שם רשות המכונה קרמלית. לענייננו, בא הגמרא ושתשמע, מה יקרה אם בשבת ילך היהודי שלנו, יעקור חפץ ברשות היחיד, ויוציא את היד לרשות הרבים. והיד מכונית היום קרמלית. הוא עכשיו אומרים לו, בוא, אתה תעבור על איסור שבת. לא להוריד. אומר, טוב, אני לא יוריד. אז מה לעשות? להכניס בחזרה? אפשר להכניס מקרמלית לרשות היחיד? אם אני אגיד שליד יש דין של קרמלית, עד מוצאי שבת הוא עומד ככה. אם אני אגיד שליד אין שם של רשות, זה לא קרמלית, אלא מקום פטור, אז הוא יוכל להחזיר את היד פנימה. זוהי שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, ביה ביה, ידו של אדם מהו שתעשה קרמלית? מכנסו הרבנן להדור לגבי, האם אסרו רבנן להחזיר? הרי זה ודאי לא קרמלית. זה לא מדבר, זה לא ים, זה לא דרך גם של רבים. אבל האם מדי רבנן כנפנו? אדוני, מה אתה עוקר בשבת ומוציא? נכון, לא הספקת להניח. אתה עברת על דבר שעלול להביא לדאורייתא, כשאר עם היד עד מוצאי שבת. או דילמה, מה פתאום? לא כנסו רבנן. תשמע, בזה סיימנו, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, ברייתא אחת תני חדה אסור להחזירה, ותני אידך מותר להחזירה, מה אליו? באקא מפלגי. דמר סבר שומר שאסור להחזיר כקרמלית דמיה, ומר סבר שומר שמותר להחזיר את היד לאו כקרמלית דמיה. בעזרת השם מחר, 4-5 תירוצים.